הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
Soiros osha shuoi Ovozo vadti beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום רביעי ח' בחשוון תשע"ו, מסכת נזיר, דף סמך. אתם מאזינים לרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. ניגשים אנו ללמוד את הדף ה-60 של מסכת נזיר, מסכת שמספר דפיה סמך וב. ואומר שבעוד 6 ימים, יום שלישי הבא עלינו לטובה, י' בחשוון תשע"ו, נחגוג את סיום מסכת נזיר. חלכם לאורייתא. אנחנו לומדים ומקדישים את תלמוד תורתנו לעילוי נשמתם של כל התבוכים על ייחוד שמך, שהשם יתברך ייקום את דמם, וכן לרפואתם השלימה של כל הפצועים וכל הזקוקים לרפואה שלימה, ובתוכם הילדה חנה בת אסתר. כל נרפן עלה לחנה בת אסתר בתוך שער חולי עמך ישראל. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי בהערה מתוך ספר מאורות הדף היומי, על אשר למדנו אתמול בדף נונטט ממסכת נזיר. מבואר בסוגייתנו שבאיסור התורה לא ילבש גבר סמלת אישה, כלול גם האיסור להסיר את שערות בית השחי. בהקשר לכך מביאה הגמרא שרב שאל את רבי חייא, מדוע הדבר אסור, והרי מטרת העושה כן אינה לשם נוי, כי אם למניעת צער הנגרם לו מאורך השיער, ורב חייא השיב לו, שאין לאדם צער מזה, מאחר שבהגיע השיער לגודל מסוים, העלול להפריע לו, הוא נושר מאליו. מכך מדקדקים בעלי התוספות בסוגייתנו, כי אם מטרת האיש היא למנוע מעצמו צער ואיסורים, אין הוא עובר על איסור. על פי דברים אלו סובר הבך, שאיסור התורה לאיש ללבוש בגדי אישה ולהפך, לא נאמר במקרה של לובשה מחמת הקור, שהרי לא מתכוון להתנאות בהם. והשך מציין כי יותר זה מאפשר ללבוש רק בגד אחד של אישה, ובאופן שעדיין ניכר משאר בגדיו שהוא איש. אלא שעל סברת הבך הלומד מדברי התוספות שאיסור לא ילבש לא נאמר איכן שאין כוונת הלובש לנאות את עצמו, חולק בעל החוכמת אדם וסובר שאין האיש רשאי ללבוש בגד אישה אף אם אין מתכוון לנאות את עצמו, ורק את מנהגי אנשים שאינם בגדר לבוש ונאסרו בלב זה רשאי האיש לעשותם אם אינו עושה כן לנוי. וטעמו שבאיסור לא ילבש נאמרו שני גדרים נפרדים, א', איסור על גבר ללבוש בגד של אישה כפשוטו של מקרא לא ילבש גבר סמלת אישה, ב', אין הגבר רשאי לנאות עצמו בצביעת שיער או בתכשיטים שהאישה נוהגת לענוד. על פי זה מחלק החוכמת אדם בסברה נפלאה ואומר שבעלי התוספות מדברים על אדם העושה פעולת נוי, ועל כן דווקא באופן זה אם עושה כן כדי למנוע צער מעצמו, אינו עובר על איסור, שהרי האיסור הוא רק לנאות עצמו. אולם אדם הלובש בגד של אישה, אף אם עושה כן מחמת הקור, הרי עובר על איסור התורה אומרת לא ילבש גבר, שבכל מקרה אסור לגבר ללבוש בגדי אישה. לפי דבריו, רשאי אדם להלך עם חפצים שאינם מוגדרים כלבוש, כפי שדן החוכמת אדם לגבי ישיש, הרוצה להיעזר בהליכתו במקל שיועד במקורו עבור נשים. כמו כן לפי זה, רשאי אדם להלך בגשם עם מטריה של נשים, שהרי אינו עושה כן כדי לנאות את עצמו, אלא כדי שלא יירטה, והמטריה הרי אינה מוגדרת כמלבוש. ובסוף דבריו מביא בעל החוכמת אדם את דעת הסמג, שמדבריו משמע כדעת הבך שאיסור לא ילבש אינו מורכב משני גדרים, וממילא ניתן ללמוד מדברי התוספות כי רשאי האיש להלך עם בגד של אישה כאשר אינו עושה כן לנוי, אלא להגן על עצמו מהקור ומהגשמים. החוכמת אדם מסיים ואומר כיוון שהוא איסור דאורייתא בוודאי יש להחמיר. ואכן יש פוסקים נוספים שדעתם כבעל החוכמת אדם. ראוי לציין שלדעת הרמב״ם וכך נפסק בשולחן ערוך יורד היה סימן קוף בי בית, שעברת שיער בית השחי אינה אסורה אלא מדרבנן כמו הברייתא הסוברת כך בסוגייתנו, מה שאין כן הנידת תכשיט של אישה או צביעת שיערות נאסרו מדאורייתא ולא כינה על כך. אבל דעת הסמג והיראים שההלכה, כמו המנדה אמר שסובר שהעברת השיער אסורה מהתורה. על פי זה כתב הגאון רבי מוישה פיינשטיין זצל, בשו"ת אגרות משה חלק יורה דעה, סימן סמך א', שאדם שסקנו ילבין בטרם עת ומשום כך אינו משיג עבודה ראויה מתאימה לגילו, רשאי לצבוע את שערותיו באופן שאין איסור הונאה כגוון שיודעים את גילו. הוא יכול לשוות לעצמו מראה צעיר מאחר ואין כוונתו לנוי אלא לצורכי פרנסה. אבל אם עושה כן כדי לנאות את עצמו, עובר על איסור לא ילבש. על דעתו של הגאון רב מוישה פיינשטיין זצ"ל, היו מגדולי הדור שחלקו וסברו שגם באופן שצובע את שערותיו לצורך פרנסה וכדומה, אסור הדבר. וטעמם, מאחר וצביעת הזקן היא מעשה נוי מובהק האסור מן התורה, לא מועילה כוונתו להתירו. שהרי בוודאי נהנה ממראהו הצעיר, למרות שכוונתו המקורית אינה לשם כך. הגרי וייס זצל במנחת יצחק פוסק שיש להימנע מהלבשת ילד קטן בלבושן של ילדות. ההלכה זו נאמרה לא בלבד לגבי ילדים שהגיעו לגיל חינוך שאז חייב האב למנוע מבנו ללבוש בגדי בת כדי לחנכו באיסור לא ילבש, אלא אפילו אם הילד לא הגיע לגיל חינוך עדיין, ואין צורך להסיר ממנו את הבגד, מכל מקום אסור להלבישו בפועל בבגד של בת, שהרי בכך מעבירו בידיים על איסור תורה. זמן הוא מקום החי ורעי להיכנס אל בית המדרש ולשאת לפני בורא עולם את תפילתו של היהודי בכניסתו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמי ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא הגדולה, הפרק הראשון בשיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את הדף התשעה וחמישים, דף נונטט ממסכת נזיר. סוף דף נונחת עמוד ב' אמר רב שמותר לאדם לגלח כל גופו בתער. ומפרש את הגמרא הכוונה במספריים כאין תער, ואין לומר שמותר בתער ממש, הרי נאמר בברייתא מעביר בית השחי ובית הערווה, הרי זה לוקה. ללישנה קמה אמר רב חייא ברבא בשם רבי יוחנן, המעביר בית השחי ובית הערווה לוקה, והיינו מדרבנן וגם במספריים אסור, והוא חולק על רב. ואין לומר שלוקה מדאורייתא, כי הרי נאמר בברייתא שעברת שיער אינה מדברי תורה אלא מדברי סופרים. ללישנה בתרא אמר רב חייא ברבא בשם רבי יוחנן, שהמעביר בית השחי ובית הערווה לוקה, מזה שנאמר לא ילבש גבר שמלת אישה. והיינו כמו הברייתא שנאמר בה מעביר בית השחי ובית הערווה, הרי זה עובר משום לא ילבש גבר שמלת אישה, וחולק על הברייתא שאמרה שעברת שיער אינה דברי תורה אלא מדברי סופרים. התנא הזה למד מהפסוק לא ילבש, כמו שלמדנו בברייתא לא יהיה כלי גבר על אישה, ולא ילבש גבר שמלת אישה, כי תועבת השם אלוקיך כל עושה אלה. שאין לפרש את הפסוק כפשוטו, כי הרי נאמר תועבה, ואין בזה תועבה, אלא כוונת הכתוב שלא ילבש איש שמלת אישה וילך וישב בין אנשים, ואישה לא תלבש שמלת איש ותשב בין האנשים. ולרב לזר בן יעקב, לא יהיה כלי גבר על אישה מלמד שלא תצא אישה בכלי זין למלחמה, ולא ילבש גבר שמלת אישה מלמד שלא יתקן איש בתיקוני אישה שלא יכחול ולא יפרקס בבגדי צבעונים של אישה. אמר רב נחמן, נזיר מותר להעביר בית השחי והערווה, שכיוון שמעביר כל שיער ראשו, לא נחשב תיקון כאישה, אבל אין הלכה כמותו, אלא גם נזיר אסור. מביאה הגמרא מעשים בנידון העברת שיער. שאלו רבנן לרבי שמעון בר אבא, ראינו את רבי יוחנן שאין לו שיער בבית השחי, וענה להם שנפל לו מחמת זקנה ולא בגלל שהוא גילח. עוד מעשה באדם שנתחייב מלכות אצל רבי ימי, וכשהפשיטו את בגדיו להלכותו, ראו שיש לו שיער בבית השחי. אמר להם רבי ימי, הניחו לו כיוון שהוא מן החברים. שאל רב מרבי חייא, האם מותר לגלח בית השחי ובית הערווה, וענה שאסור, והיינו בתער, אבל במספריים מותר. ושאל שהרי סופם לגדול ולצער אותו, וכשמגלח זה לא תיקון ונוי, אלא להינצל מצער. הוא ענה לו שאין גדלים לעולם כשערות הראש, אלא יש להם גבול עד כמה הם גדלים. שאל רב מרבי חייא, האם מותר לחוך ולהתכחכך כדי להשאיר שיער בית השחי ובית הערווה, וענה לו שאסור, ושאל אם בבגדו מותר לחכך, וענה לו שמותר. יש אומרים שהוא שאל אם מותר לחכך בבגדו בשעת התפילה, וענה לו שאסור, ואין הלכה כמותו. אלא כיוון שאינו נוגע בשערו, הוא מותר בשעת התפילה. לאחר מכן למדנו במשנה הראשונה בדף נונטט עמוד ב', מת אחד מן הנזירים לרבי יהושע, יבקש מאדם מהשוק שידור כנגדו להיות נזיר כמו זה שמת, ויאמר לו, אם תמה הייתי, הרי אתה נזיר מיד, ואם תאור הייתי וחברי תמה, הרי אתה נזיר לאחר 30 יום, וסופרים 30 יום מעכשיו, ובסוף 30 מביאים קורבן תומה וקורבן טהרה בשותפות, ויאמר לאותו שהביא מן השוק, אם אני הוא התמה, הרי קורבן תומה שלי וקורבן טהרה שלך, ואם אני הוא התאור, הרי קורבן טהרה שלי וקורבן תומה בנדבה. ועדיין אסורים לשתות ביין ולהתאמה למיתים, ומונים עוד 30 יום ומביאים קורבן טהרה בשותפות. והוא אומר, אם אני הייתי תמה, קורבן תומה היה שלי וטהרה שלך, וזה של עכשיו הוא קורבן טהרתי. ואם אני הוא התאור, קורבן טהרה היה שלי וקורבן תומה היה בספק, וזה של עכשיו הוא קורבן טהרתך. שאל לו בן זומא, מי יסכים למנות לו נזירות, אלא צריך להשלים נזירות ולהביא חטאת העוף ועולת העוף ועולת בהמה. וכך הוא יאמר, אם תמה הייתי, החטאת מחובתי של קורבן תומה ועולה זו לנדבה. ואם תאור אני, הרי זה עולה למחובתי, וחטאת בספק ואינה נאכלת, ועדיין אסור לשתות יין ולהתאמה למיתים. לאחר מכן הוא חוזר ומונה 30 יום ומביא קורבן טהרה, חטאת בהמה ועולת בהמה ושלמים, והוא אומר כך, אם תמה הייתי, עולה הראשונה נדבה וזו חובה עם שאר קורבנות. ואם הייתי תאור, הרי עולת בהמה ראשונה חובה, וזו נדבה ואלו שאר קורבנותיי. אמר לו רבי יהושע, נמצא שאם היה תאור מביא קורבנותיו לחצאין, שבתגלחת הראשונה הוא מביא את העולת בהמה, ועכשיו הוא מביא את החטאת והשלמים. אבל הודו חכמים לבן זומא ואין חוששים אם מביאים לחצאין. אמרה הגמרא הקצרה שאחרי המשנה הזו, פירש רב יהודה בשם שמואל שרבי יהושע מודה לבן זומה שיכול להביא לחצאין ולא אמר כך אלא כלי לחדד את התלמידים. אמר רב נחמן בר יצחק לרבי יהושע, מה יעשה עם המעיים של הבהמה שלא יסריחו? יש מפרשים שכיוון שנדר אחר כנגדו צריך לאחר את תנופת החי לבד שיגלחו שניהם ונמצא שיסריחו המעיים. ויש מפרשים שקושיית הגמרא היא לאיברים של העולה שאין מקטירים אותם עד אחר תגלחת שניהם. זה מה שמונח בדברי רב נחמן בר יצחק לרבי יהושע. זהו מוריי ורבותיי, הסיכום והחזרה שלנו על דף נ"ט ממסכת נזיר. כעת נשיב על שש השאלות לשילון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלה הראשונה בדף נ"ט הייתה, המעביר שיער בית השחי או הערבה בתער ממש, האם לוקה מדאורייתא או מדרבנן? התשובה, ללשון אחת סובר רבי יוחנן שלוקה מדרבנן כמו שמבואר בברייתא, ללשון השנייה הוא סובר שלוקה מדאורייתא כמו שמבואר בברייתא אחרת. שאלה שנייה, מה כוונת התורה באיסור לא ילבש גבר שמלת אישה? התשובה, שלא ילבש שמלת אישה וישב בין אנשים, ולרב אלעזר בן יעקב יתקן גופו בתיקוני אנשים. שאלה שלישית, האם מותר נזיר לגלח שיער בית השחי והערבה ומדוע? התשובה, רב נחמן סבר שמותר לפי שמגלח כל ראשו, ושוב, אין בזה נוי ותיקון, אבל אין הלכה כמותו. שאלה רביעית, האם מותר לחכך בבגדיו כדי להשאיר שיער בית השחי או הערבה, והאם מותר לחכך שם בבגדו בתפילה? התשובה, רב חייא אמר לרב שמותר, ללשון אחת אמר לו שלחכך בתפילה אסור, ואין ההלכה כך. שאלה חמישית, כיצד יעשו עם מת אחד הנזירים שנטמע בספק? התשובה, לרבי יהושע יחפש אחר מן השוק שידור במקומו של המת על תנאי, ולבן זומה יביא זה שנשאר חטאת העוף ועולה על תנאי ויספור עוד 30 יום, יביא עולה על תנאי, וחטאת ושלמים להשלמת קורבנות נזירותו. שאלה השישית והאחרונה על דף נ"ט, נזיר שספק נטמע למת וספק נצטרע, כיצד אוכל בקודשים אחר 60 יום, והרי נזיר מגלח רק ביום ה-31 לנזירותו? התשובה היא, כדי לזרז אכילתו בקודשים, הקלו עליו שיגלח ביום ה-30, כפי שאפשר לעשות זאת מדאורייתא. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על הדף אשר למדנו אתמול, עלו דף נ"ט ממסכת נזיר. וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן בסייעתא דשמיא הגדולה לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי ח' בחשוון תשע"ו. עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, הדף השישי ממסכת נזיר, דף סמך. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף נ"ט עמוד ב', מן המשנה השנייה בעמוד, חמש שורות לפני סוף הדף, משנה הפותחת במילים, נזיר שהיה תמה בספק ומוחלט בספק. מן המילים הללו, מן המשנה הזו, בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אני יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. משנתנו מבאר את דין נזיר שנתעורר בו ספק על חשש טומאה משתי סיבות. וכדי להבין את המשנה היטב, נחזור לעצמנו את דיני נזיר תמה וטהור ודיני מצורע. נזיר שנטמע באמת מונה 7 ימים ומזה בהם ביום השלישי וביום השביעי וטובל ביום השביעי ומגלח, ולמחרתו מביא את קורבנות נזיר שנטמע. אחר כך הוא חוזר ומונה נזירות שקיבל, ולאחריה מביא קורבנות נזיר המשלים נזירות בטהרה וחוזר ומגלח ומותר ביין. דין מצורע, כאשר הוא נתרפא ומביא שתי ציפורים ועושה בהם ככתוב, אחר כך מגלח וטובל וסופר 7 ימים או יותר, וחוזר ומגלח וטובל ומביא קורבנות האמורים בפרשה, ולאחריהן מותר באכילת קודשים. נזיר שבתוך ימי נזירותו נתחייב בדיני טהרת מצורע, אין ימי טהרתו עולים למניין ימי נזירותו, כמו כן אין תגלחת לצרעתו עולה לו לתגלחת של נזירותו. בתחילה הוא נוהג את דיני טהרת המצורע ותגלחתו, ולאחר מכן מתחיל את הנזירות. אם כן, אומרת המשנה בדף נ"ט עמוד ב', המשנה השנייה, נזיר שביום הראשון לנזירותו נתעורר בו ספק על חשש טומאה מחמת שתי סיבות, האחת שהיה טמא בספק נסתפק לו באותו יום אם נטמא בטומאת מת, שאם אכן נטמא צריך שתי תגלחות, א' לאחר הזעת מי חטאת בשלישי ושביעי הוא טובל ומגלח ומביא קורבן, ב' בגמר נזירות טהרה מביא קורבן ומגלח. והסיבה השנייה שהיה מוחלט בספק, שהיה בספק טומאת מצורע, והמשנה וגם הגמרא שבהמשך כשמדברת על המצורע היא נוקטת בלשונה מוחלט, וזאת כדי להבדיל בינו לבין מצורע מוסגר שעדיין לא הוחלט בוודאות שהוא לקה בצרעת. ואין הספק שלו מעכב בדיני נזיר, כי רק המוחלט שנרפא מניגו חייב בתגלחת ואסור באכילת קודשים עד שיביא את קורבנותיו. אם כן, הסיבה השנייה להיותו בספק טומאה, שהיה מוחלט בספק, היה בספק טומאת מצורע, כגון שנראה בו בעבר נגע, שספק אם נעשה מחמתו מצורע מוחלט, ועכשיו, ביום של תחילת הנזירות נרפא מהנגע הזה, שבמקרה שוודאי שהיה מצורע, הרי צריך שתי תגלחות. א' מיד כשנתרפא מצרתו, ב' לאחר שסופר 7 ימים מגלח וטובל ומביא את קורבנות המצורע. ומבאר את המשנה שנזיר שנתעוררו בו הספקות הללו יחדיו, הוא יהיה טהור להיות אוכל בקודשים רק לאחר 60 יום. לפי שאחת מהספיקות היא חשש צרעת, והמצורע אסור באכילת קודשים עד שיתאר ויביא קורבנות מצורע. ובמקרה שלפנינו הספק מצורע הוא גם נזיר, ואינו יכול להביא את קורבנות המצורע מתירות לו לאכול בקודשים, עד אחר 60 יום מהטעם המבואר בהמשך המשנה. כי הרי ייתכן שלא נטמע ולא נצטרע, ונזירותו נמשכת ואסור לו לגלח על שנרפא מספק צרעת עד שימתין 30 יום לגמר הנזירות. בתוך כך מזים עליו ביום השלישי וביום השביעי כדי להיתאר מספק תומת מת שעליו, ואחר 30 יום יביא בית ציפורים ויגלח גילוח ראשון. ואם מצורע היה, נחשבת לו התגלחת הזו לתגלחת ראשונה של מצורע, ואם לא היה מצורע, רק נזיר תמה, נחשבת לו תגלחת זו לתגלחת של נזיר תמה. ואם היה טהור, נחשבת לו לתגלחת של נזיר טהור, ועדיין צריך לספור 7 ימים שאחריהם מגלח שנית. אך מחמת שספק לו אם נטמא ורק עכשיו התחיל להשלים חובת נזירות, אינו יכול לגלח מיד לאחר ספירת 7, אלא ממתין 30 יום לגמר הנזירות ואז מגלח. כי אם הוא היה מצורע, הרי גילוח ראשון היה לחילותו, והגילוח הזה לטהרתו. ולמחרת, שזה אחר 60 יום לספק, יביא את קורבנות המצורע כדינו ומותר באכילת קודשים. כל זה יבואר כאמור בגמרא לקמן בדף סמך עמוד א'. אומרת המשנה, ושותה יין ומתאמה למיתים, ואם רצה לשתות יין ולהתאמה למיתים לאחר שניתר מצרתו אינו רשאי, אלא ימתין עד אחר 120 יום מתחילת ימי נזירותו, כי שמה היה גם מצורע וגם תממת, ושתי התגלחות הראשונות היו לצרתו ואינם עולים לגילוח תומה או טהרה של נזיר. לכן הוא צריך לגלח עכשיו עוד בית גילוחין, תחילה ימתין 30 יום לגילוח נזירות של תומה, ולאחר עוד 30 יום יגלח לנזירות של טהרה. נמצא שרק בחלוף 120 יום, שאז ודאי לנו שיגלח לנזירות טהרה, מותר בשתיית יין ולהתאמה למיתים. שואלת עכשיו המשנה, מדוע צריך להמתין לאכילת קודשים 60 יום ולשתיית יין ותומת מת 120 יום? מבארת המשנה, לפי שתגלחת הנגע, שמצוות המצורע לגלח את שערו לאחר שנרפא מנגעו, דוחה את איסור לא תעשה של תגלחת הנזיר במשך ימי נזירותו, רק בזמן שהוא ודאי, שידוע בוודאות שהיה מצורע, שאז מגלח מיד שנרפא מנגעו, סופר 7 ימים שבתוכם גם מזים עליו בשלישי ובשביעי להיתאר מתומת מת. ביום השביעי מגלח בשינית ולמחרתו מביא את קורבן טהרתו. נמצא שמותר לאכול בקודשים כעבור 8 ימים. הוא ממתין 7 ימים לגילוח נזירות תומה, מונה עוד נזירות של 30 יום ומביא קורבנותיו ומגלח, ומותר ביין ובתומת המת לאחר 44 ימים. בזמן שהוא ספק אם היה מצורע, אינו דוחה, אין ספק חיוב עשה, דוחה איסור לא תעשה. והרי שאם בא לגלח מיד כשנרפא מנהיגו, אומרים לו שמה לא הייתה זו צרת, ובעצם אתה בתוך ימי נזירות טהרה, ועל כן ממתין עד גמר ימי הנזירות שהם 30 יום ואז מגלח, חוזר וממתין עוד 30 יום, ומגלח פעם שנייה, ומביא קורבנות מצורע ואוכל בקודשים. אבל הוא אינו מגלח מיד כעבור 7 ימים מגילוח ראשון ככל מצורע רגיל, שהרי יש ספק שמה נטמא ולא יצא ידי נזירות בראשונים. וכעת ובאמצע זמן נזירותו. ולשתיית יין ולהתאמה למת קודם שמותר בהם צריך עוד שתי תגלחות, שיחד הם 4 תגלחות. ויוצא שלב להמתין 120 יום, שרק אז יצא בוודאות ידי נזירות כהלכתה. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף נ"ט עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בדף ס' עמוד א'. מביאה הגמרא ברייתא המבארת את דברי המשנה. הברייתא הזו מופיעה לעיל בדף נ"ו עמוד א'. אומרת הגמרא תנא, שנינו בברייתא, במה דברים אמורים של הנזיר שהוא ספק מצורע וספק תממת מספיק להמתין 60 יום לאכילת קודשים ו-120 יום לשתיית יין ולהתאמה למיתים, זה רק בנזירות מועטת, כאשר היה נזיר לזמן מועט של 30 יום, שסתם נזירות 30 יום כמבואר לעיל בדף ה' עמוד א', שכן מבואר במשנה שבמקרה של ספק תמה או מצורע, אין גילוחו דוחה את איסור הגילוח בנזיר, אלא עליו להמתין בין כל גילוח למשנהו את כל משך זמן הנזירות שקיבל על עצמו, ולכן דווקא אם נדר בנזירות מועטת מספיקה המתנת 30 יום בין גילוח לגילוח. וכאמור לעיל, שבעל הספקות הללו חייב 4 גילוחין, וזמן הגילוח באם היה ודאי נטמא ודאי מצורע, אז הגילוח הראשון כשנרפא מנגע הצרת, ולשני ממתין 7 ימים ומגלח, ולמחרת ביום השמיני מביא קורבן טהרה וניתר באכילת קודשים, ממתין עוד 7 ימים ומגלח משום היותו נזיר שנטמא, ולאחר מכן הוא מונה נזירות 30 יום ומגלח פעם רביעית מדין נזיר טהור. אבל אומרת הגמרא, אם נדר בנזירות בת שנה, נדר להיות נזיר משך שנה שלמה, הרי שמחמת הספקות שנתעוררו לו, עליו להמתין בין כל גילוח למשנהו משך זמן נזירות של שנה. ומכיוון שלפני אכילת קודשים צריך שתי תגלחות, וקודם לשתיית יין ולהתאמה למיתים צריך עוד שתי תגלחות, נמצא שאינו אוכל בקודשים אלא רק לאחר 2 שנים, ושותה יין ומתאמה למיתים רק לאחר 4 שנים. מביאה הגמרא ברייתא נוספת שבה מבואר סדר הבאת הקורבנות של הנזיר הזה. ותניא לה, שנינו בברייתא שנאמרה על דין המשנה הוא מגלח הנזיר ארבעה תגלחיות, תגלחת ראשונה משום שלושה ספקות. א', על הצד שהוא מצורע זה גילוח ראשון שמחויב בו כשנרפא מצערתו. ב', על הצד שאינו מצורע אלא תמה, שעתה נתאר מתאומתו זה הגילוח שנזיר חייב בו קודם שיקריב קורבנות התאומה. ג', ייתכן שלא נטמא ולא נצטרע אלא עומד בתארתו ומגלח כדין המסיים נזירותו בתארה. אז כדי לצאת את ידי שלושת הספקות, מביא בשעת תגלחת זו שתי ציפורים כדין מצורע שנרפא ועבודתם נעשית מחוץ לעזרה, אחת נשחטת ואחת משולחת, ומביא גם כן חטאת העוף, שמה לא נצטרע אלא נטמא, וזו אחת מקורבנותיו, ומאחר שבה היא על הספק, אינה נאכלת אלא הולכת לקבורה. ומביא עוד עולת בהמה שמה לא נצטרע ולא נטמע, וזו אחת מן הקורבנות שחייב המסיים נזירות בתארה. וסדר הבאת הקורבנות הוא כך, תחילה מביא את עולת הבהמה, שזו צריכה להיות קודם תגלחתו לפי שאולי הוא נזיר את האור שאינו רשאי לגלח, אלא אם כן הביא לפחות אחת מקורבנותיו כמבואר ליל בדף ממהי עמוד א', לאחר מכן מביא את שתי הציפורים ועושה ככתוב בהם, וטובל כדין נזיר הניתר מתאומתו ומגלח וחוזר וטובל כדין מצורע הטובל לאחר הגילוח, ולאחר מכן מביא את חטאת העוף, כמו שתבאר הגמרא לקמן. אומרת הגמרא תגלחת שנייה, עם משום שני הספקות הבאים, א', שמה היה מצורע מוחלט ועכשיו מגלח בשנית לאחר ספירת שבעה ימים מתגלחתו הראשונה, אלא שהוא אינו יכול לגלח ביום השביעי כי אולי לא נטמא ונצטרע ועומד הוא בתוך ימי נזירות טהרה, ב', על הצד שלא היה מצורע אלא סתם נזיר שנטמא, נמצא שגילוח ראשון היה מדין נזיר הנתאר מתאומתו ועכשיו מגלח כדין נזיר המשלים נזירותו בטהרה. בשעת התגלחת הזו מביא חטאת העוף נוספת, שמה היה מצורע מוחלט וזו אחת מקורבנותיו שזמן הבאתם בשעת התגלחת הזו. אף על פי שעל מצורע להביא לחטאתו כבשה, הוא לא יכול להביא כבשה, שהרי אם לא היה מצורע, אינו יכול להתנות שתהיה נדבה, כי הרי אין חטאת באה בנדבה, ואם יקריבה על צד הספק, נמצא שמכניס עצמו בספק איסור הבאת חולין בעזרה. לפיכך יוצא ידי חובתו בהבאת חטאת העוף שאין בחשש הבאת חולין בעזרה, כמו שתבאר הגמרא לקמן. הוא מביא עולת בהמה נוספת שמה בנזירות הראשונה לא היה מצורע אלא סתם נזיר שנטמע, ועכשיו בשנייה יצא ידי חובת נזירות טהרה, וזו אחת מהקורבנות שהוא חייב. תגלחת שלישית באה משום שני הספקות הבאים. א', שמה היה בתחילה גם מצורע וגם נזיר טמא, ושני הגילוחים הקודמים היו לטהרת מצורע ולא עלו לו לתגלחת נזיר. נמצא שרק כעת יוצא ידי חובת הגילוח של נזיר הניתר מתאומתו. ספק נוסף, אולי היה רק מצורע ולא נטמא באמת, וגילוחים הראשונים היו לטהרת מצורע. עכשיו בתגלחת השלישית יוצא ידי חובת גילוח של נזיר טהור. ובשעת התגלחת הזו, מביא חטאת העוף לפי שעל האופן שהיה גם מצורע וגם נזיר טמא, עכשיו זמנו להתחייב בה שמקורבנות נזיר הניתר מתאומתו. ומביא עולת בהמה, שמא עכשיו סיים את נזירותו בטהרה וחייב בה. תגלחת רביעית היא מסיבה אחת, שמה היה גם מצורע וגם טמא, ורק עכשיו בתגלחת הרביעית יצא ידי חובת נזירותו, ובשעת תגלחת זו מביא קורבן טהרה, דהיינו את כל הקורבנות שמביא נזיר, המשלים נזירותו בטהרה, שהם כבשה לחטאת כבש לעולה והאי לשלמים. עכשיו דנה הגמרא בסדר הבאת הקורבנות שהוזכרו בברייתא. אמרת, נאמר בברייתא, תגלחת ראשון מביא ציפורים וחטאת העוף ועולת בהמה. בערת הגמרא קורבנות אלו שמביאים ממה נפשך. על איזה צד משלושת הספקות שתרצה לומר שכך אכן הרע, שפיר קמייתי. הוא עושה כראוי בכך שמביא את הקורבנות הללו. די ודאי מצורע הוא ולאו תמה הוא, שאם תאמר שהיה רק מצורע ולא נטמא באמת, הרי ציפורים שבתגלחת הראשונה הם חובתו. חובה עליו להביאם ככל מצורע. ומה שמקריב חטאת העוף, כי אולי לא היה מצורע אלא נזיר תמה, רשאי להקריבה גם אם היה מצורע ומקריבה בתורת ספק. לפי שאינו הגים בה ככל חטאת העוף רגילה שמקצתה מוקטרת על גבי המזבח ואוכלים הכהנים מבשרה, אלא כך יעשה, מזה מדמה על קיר המזבח והנשאר בדם ימצא אל יסוד המזבח, והיא עצמה אז לה לקבורה, הולכת לקבורה, כי בספק חיוב עושה רק מה שמותר ומוכרח לעשותו. ועולה, עולת בהמה שמביא שם הישלים נזירות בתארה וזו העולה לחובתו, גם בהקרבתה אין חשש איסור שעל הצד שלא היה טהור אלא מצורע או טמא, אביה נדבה. היא תהיה מתנה, הוא עושה תנאי שאם היה חייב בה הרי היא לחובתו, ואם לאו תקרב בתורת נדבה. כעת מבארת הגמרא מדוע משום הספק אינו מגלח מיד כשנרפא, וכן אינו מגלח בשנית לאחר המתנת שבעה ימים. אומרת הגמרא ולגלחו לנזיר הזה תוך שבעה ימים, כדין מצורע מגלח כשנרפא וממתין בין גילוח ראשון לשני שבעה ימים אי אפשר, שאילו ודאי נצטרע, הייתה מצוות גילוחו דוחה את איסור גילוח של הנזיר, אבל הנזיר הזה אינו יכול לנהוג כן דדיל מעליו מוחלטו, שמה לא לקה בצרת, והרי שאם בא לגלח מיד כשנרפא מנגעו, אומרים לו, אולי אתה בתוך ימי נזירותך, ורחמנה אמר, התורה אמרה, וכל ימי נדר נזרו, תער לא יעבור על ראשו עד מלות הימים אשר יזיר להשם. ולכן, אמתן לגילוח הראשון עד גמר נזירותך 30 יום. אם כעבור 7 ימים מגילוח זה בא לגלח גילוח שני של מצורה, חוזרים ואומרים לו, שמה לא לקית בצרת, ומאידך ייתכן שהיית תמה, וה-30 יום הראשונים היו נזירות תומה, ועכשיו הם ימי נזירותך בתארה, לכן עליו להמתין 30 יום נוספים לגילוח השני. המשיכה הגמרא ומבארת כיצד עשה כראוי ויצא ידי חובתו בקורבנות שמביא בשעת תגלחת ראשונה על האופן שאינו מצורע. ואיליו מצורע ודאי הווי, והוא תמה, אם תאמר שאין ודאות שהיה מצורע אלא שהיה תמה מת ועכשיו נתאר, גם כן הוא נוהג כראוי, בהבאת הקורבנות האמורים, שכן חטאת העוף חובתו, חובה עליו להביא ככל נזיר הניתר מתאומתו, ומה שמביא ציפורים מחשש שהיה גם מצורע, אין איסור להביאם על צד הספק, כמו שמבואר לאל, שהרי הברה היא כמתעבדין, עבודתם נעשית מחוץ לעזרה, ולא הווה חולין בעזרה, ואין כאן חשש עבירה של הבאת חולין בעזרה. ועולת בהמה שמביא מחשש שהיה נזיר טהור וזו לחובתו, אבי הנדבה. אם אכן לא היה כך, תקרב בתורת נדבה. והיא לאו מצורע ובלאו תמהו, על הצד שלא היה מצורע וגם לא נטמע אלא היה נזיר טהור וממילא אין צורך להביא לא ציפורים ולא קורבן טומאה, גם באופן זה אין חשש איסור בהבאת כל הקורבנות האמורים, שכן ציפורים רשאי להביא כאמור להיל, כי אין בהבאתם משום חשש חולין בעזרה, שהרי הברי כמתעבדין, עבודתם נעשית מחוץ לעזרה, וכמו כן חטאת העוף שמביא שאולי היה נזיר טמא וזו לחובתו, רשאי להקריבה גם בתורת ספק כאמור לאל, שאין נוהגים בה ככל חטאת העוף הרגילה, אלא מזה מדמה אל קיר המזבח והנשאר בדם, ימצא אל היסוד והיא עצמה הולכת לקבורה. ואילו העולת בהמה שמביא, אבי החובתו תהיה לחובתו מדין נזיר טהור, הרי שבקורבנות אלו יוצא ידי חובת כל הספקות בלא חשש איסור. בקשה הגמרא והבא היא אשם, הרי על הצד שהיה מצורע חייב גם באשם מצורע ונמצא שעדיין לא יצא ידי חובתו בקורבנות שהוא הביא. תרצת הגמרא רבי שמעון, הברייתא נאמרה בשיטת רבי שמעון דאמר שהוא אומר בתוספתא מייתי ומתני. הוא סובר שכן מביא גם קורבן אשם ומתנה עליו שאם היה מצורע יהיה זה לחובתו, ואם לאו יקרב בתורת שלמי נדבה. אבל לדעת חכמים אינו רשאי להביא ולהתנות, שהרי מספק צריך לנהוג בו כאשם, וממעט בכך את זמן אכילתו, כי שלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד, ואילו אשם נאכל ליום אחד ולילה אחד. ואם באמת זה שלמים, אז הוא ממעט אכילתו, ואז הוא יכול לבוא לידי נותר. נמצא שהוא מביא קודשים לבית הפסול, ולכן אסור לו לעשות את ההתניה הזו. ממשיכה הגמרא לבאר את המשך הברייתא בעניין שאר התגלחות והקורבנות שמביאים מהם. בתגלחת שנייה ושלישית שלא כמו בתגלחת הראשונה, נאמר בברייתא שמביא רק חטאת העוף ועולת בהמה בלי ציפורים הנעשים בחוץ, בשביל מצורע מוחלט. מבאר את הגמרא בטעם הדבר, ציפורים לא צריך להביא כעת, דעביד, שהרי עשם בית התגלחת הראשונה, ואז מן עשייתם גם לוודאי מצורע. ממשיכה הגמרא ומבררת מהי איקה, איזה שינוי יש בין תגלחת שנייה לשלישית, שהרי שווים הם בתגלחת ובקורבנות, שבשתיהם מגלח ובשתיהם מביא גם חטאת העוף וגם עולת בהמה. משיבה הגמרא שבתגלחת השנייה יש לחשוש דילמה ודאי מוחלטו, שמה היה מצורע מוחלט ועדיין לא קיים את כל החובות של המצורע, מה שאין כן בתגלחת השלישית כבר קיים את החובות הללו. לפיכך, חדה, תגלחת אחת דיינו השנייה וחטאת העוף שאימה, הם לספק סופרו, שמה היה מצורע וזה גילוח שני שלו, המחויב בו לאחר ספירת 7 ימים מתגלחתו הראשונה. וחדה, תגלחת השלישית וחטאת העוף שאימה, יהיו לספק תומתו. מאחר שספק לנו שמה גם היה תממת, ונמצא ששני הגילוחים הראשונים היו לצערתו, תגלחת זו וחטאת שאימה הם על הצד שגם נטמע באמת, שחטאת העוף היא אחת מהקורבנות שמביא נזיר כשנתאר מתומתו, כאמור לאל. כעת מבארת הגמרא את סדר הקורבנות בתגלחת הרביעית. בעת תגלחת רביעית אומרת הגמרא שלאחר 30 יום נוספים מביא קורבן טהרה, דהיינו כבשה לחטאת וכבש לעולה והי לשלמים, שהם חובת הנזיר המשלים לזירותו בטהרה. וכשמביאם מתני ומתנה דאי, כך מגיע הגאות הבך, דאי ודאי נזירו, שאם בימי הנזירות הראשונים לא נטמע ולא היה מצורע מוחלט ועודנו בתארתו מרגע קבלת הנזירות עד עכשיו, הרי עולה הראשונה חובה. עולת הבאמה שבעים התגלחת הראשונה היא זו שהוקרבה בתורת חובה להשלמת נזירותו בתארה, וזו העולה שמקריב עכשיו בשעת התגלחת הרביעית תקרב בתורת נדבה. וכן שתי העולות האחרות שהקריב בעת תגלחת שנייה ושלישית הם לנדבה, אבל הוא לא מזכיר זאת עכשיו כי הוא ביאר את זה כבר לאל. ואם תמה ומוחלט, ואם נטמע בראשונים והיה גם מצורע מוחלט, ויוצא שרק עכשיו יצא ידי נזירותו, אז באופן זה עולה הראשונה, עולת הבהמה של התגלחת הראשונה הוקרבה בתורת נדבה, וזו שבתגלחת הרביעית תקרב בתורת חובה. והרמב"ם בהלכות נזירות פרק י' הלכה ז' אומר שבתגלחת הרביעית הוא מתנה כך, שאם היה מצורע, עולה הראשונה שהקריבי לחובת מצורע. ועל זה חולק הראב"ד ואומר שהרי מצורע אינו מביא שום קורבן בתגלחתו הראשונה, כמו שלמדנו לעיל בדף סמך עמוד א'. ובהגמרה כאן מבואר במפורש שברביעית מתנה, שאם היה מצורע הראשונה נדבה והרביעית חובה לנזירותו. ממשיכה הגמרא ואומרת, וזה החטאת והשלמים שמביא עכשיו בנוסף יהיו שאר קורבנו המחויב בהם מדין נזיר טהור, שאפילו אם יצא ידי נזירות טהרה באחת הנזירויות הקודמות, מכל מקום משום הספיקות שהתעוררו אצלו עדיין לא הביא לחובתו כי אם את עולתו, וכעת שוודאי לנו שיצא ידי נזירות, מביא את השאר. כעת מבארת הגמרא את משך פרקי הזמן של הנזיר להמתין לאכילת קודשים ולשתיית יין ולהתאמה למיתים. אין במקרה שוודאי נטמע במת או שהיה מצורע, והן באים ספק אם אירוע הדברים הללו. אומרת הגמרא, אם היה בתחילת תמה מצד ספק ומוחלט ודאי, דהיינו אם היה תמה בספק, אבל ודאי לנו שהיה מצורע מוחלט, מאחר שברור לנו שהיה מצורע רשאי לגלח מיד ביום שנרפא מצרתו כמבואר במשנה לאל בדפנון ט' עמוד ב', ולאחר מכן סופר שבעה ימים ומגלח פעם שנייה ביום השביעי, ולמחרת ביום השמיני מביא קורבנותיו וממילא אוכל בקודשים כבר לאחר 8 ימים. ושותה יין ומתאמה למיתים לאחר 67 ימים, שמתחילת נזירותו. כי כיוון שאין ודאות שגם נטמא, אינו רשאי לגלח כדין נזיר טמא. דהיינו מיד לאחר 7 ימים מגילוח שני לצרתו, משום שאומרים לו, שמא לא היית טמא, ועכשיו הם ימי נזירותך, לפיכך ממתין מהגילוח השני 30 יום, ביום ה-31 מגלח, ואם בא עכשיו ומבקש לשתות יין, אומרים לו, שמא גם טמא היית, ועד עכשיו עדיין לא יצאת ידי חובת נזירותך, לפיכך מונה 30 יום נוספים, שהרי אם היה טמא, ימי הנזירות הראשונים לא עלו לו. כאן נאמר, והימים הראשונים יפלו כי טמא נזרו, ונמצא, סך הימים שעברו מעת קבלת הנזירות, 7 לצרתו ועוד 60 יום לשתי הנזירויות. הרי 67 ימים שלאחריהם ביום ה-68 מביא את קורבנותיו ומגלח ורשאי לשתות יין ולהתאמה למיתים. ואם בתחילת נזירותו היה מצורע מוחלט מצד ספק וטמא בוודאות, אוכל בקודשים לאחר 37 ימים מיום שנרפא מצרתו. כי מאחר שאין ודאות שלקה בצרת, הוא לא יכול לגלח מיד כשנרפא. כאמור לאל במשנה שאין ספק, עשה של תגלחת מצורע דוחה איסור לא תעשה של גילוח נזיר. הוא צריך להמתין 7 ימים שבהם מזים עליו ביום השלישי וביום השביעי לטהרתו מטומאת מת, ובו ביום מגלח ועולה לו או לצרתו או לטומאתו. ואם בא לגלח גילוח שני לצרתו כדינו לאחר 7 ימים מהגילוח הראשון, אומרים לו שמא לא לקית בצרת ועכשיו זה זמן נזירותך. לפיכך ממתין עוד 30 יום ולמחרתו ביום ה-31 מגלח, ועולה לו או כגילוח שני לצרתו או כגילוח המשלים לזירותו בטהרה, כפי שביארנו לעיל. נמצא שמעת שנרפא מספק צרתו עד שאוכל בקודשים, עברו 30 ימי נזירות ועוד 7 ימי טהרתו. הרי 37 ימים שלמחרתם ביום ה-38 מותר באכילת קודשים. ושותה יין ומתאמה למיתים לאחר 74 ימים. 74 ימים הכוונה מתחילת נזירותו. כי אם בא עכשיו ומבקש לשתות יין, אומרים לו שמא לקית בצרת, ושתי התגלחות שעשית היו לך לחובת צרת רע. לכן חוזר ומונה 7 ימים לתגלחת טומאה ולמחרת עוד 30 יום, של נזירות טהרה. נמצא סך הימים שעברו מעת קבלת הנזירות, 37 ימים משום ספק צרעת, ועוד 7 ימים לתומתו, ועוד 30 יום של נזירות טהרה, שהחשבון בין כולם, 74 ימים. למחרת ביום ה-75 מביא קורבנותיו ומגלח, ורשאי לשתות יין, ולהיטמא למיתים. ואם בתחילה היה טמא ודאי, ומוחלט ודאי, דהיינו היה טמא בוודאות, וגם בוודאות ברור לנו שלקה בצרעת, אוכל בקודשים לאחר 8 ימים, שרי תגלחת מצורע, דוחה את איסור הגילוח בנזיר, כפי שלמדנו לעיל בדפנון ט' עמוד ב', ולכן מגלח מיד ביום שנרפא, לאחר הבאת שתי הציפורים הנעשים בחוץ, ויום זה הוא גם יום תחילת נזירותו, ומונה 7 ימים ומגלח בשביעי ולמחרתו ביום השמיני מביא את קורבנות המצורע, ורשאי לאכול בקודשים. ושותה יין ומתאמה למיתים רק לאחר 44 ימים מתחילת נזירותו, כי כיוון שגם לקה בצרעת, לא היה יכול להתחיל בספירת 7 ימים לתומתו, רק אחרי 7 ימים מגילוחו השני לצרתו. לאחר שגילח לתומתו, מונה עוד 30 יום של נזירות טהרה. נמצא, סך הימים שעברו מעת קבלת הנזירות, 7 לצרתו ועוד 7 לתומתו ועוד 30 לנזירותו, ובין כולם עולה 44 ימים. למחרת ביום 45, מביא קורבנותיו ומגלח ורשאי לשתות יין ולהיטמא למיתים. שואל השיטה מקובצת, הרי רק תגלחת המצורע אינה עולה לתגלחת נזירות, וכן ימי הספירה שלו אינם עולים לספירת נזירות טומאה. כמו שמבואר לעיל בברייתא בדף נ"ו עמוד ב', אבל יכול להתחיל למנות כבר מיום התגלחת השנייה של מצורע את שבעת ימי הטהרה מטומאתו, ויתחיל למנות את הנזירות טהרה כבר ביום ה-14. לכן אומר השיטה מקובצת שבאמת ייתכן שמתחיל למנות מיום השביעי לספירת המצורע, וממילא מותר בשתיית יין ולהתאמה למיתים כבר ביום ה-44. מה שאמרו לאחר 44 ימים, הכוונה באותו יום עצמו, כמו שאמרו לאחר 8 ימים, והכוונה ליום השמיני עצמו. עכשיו בדף סמך עמוד ב', מרכז דף סמך עמוד ב', מבארת הגמרא מדוע תגלחת לחובת צרת לא מועילה גם לחובת נזירות. בעיקרם של הדברים הוא שהגם שגילוחי המצורה והנזיר נעשים באותה צורה, קיימים ביניהם כמה חילוקים. א', בנזיר טהור ובמצורה בתגלחתו השנייה, הגילוח כדי להעביר את אשר גדל הוא מצד המצווה. ואילו בנזיר שנטמע ובמצורה בתגלחתו הראשונה, הגילוח הוא כדי שאחר כך יגדל שיער משום המצווה. ב', נזיר טהור מגלח לאחר זריקת דם הקורבן, ואילו נזיר שנטמע והמצורה בתגלחתו השנייה מגלחים קודם זריקת הדם. וג', נזיר שנטמע מגלח לאחר שטבל במים, ואילו תגלחות המצורה הם קודם שטבל. אומרת הגמרא, שאלו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי את רבי שמעון בן יוחאי, נזיר טהור שסיים את נזירותו בטהרה, ומצורה שבאותו יום שהשלים נזירותו, קודם שהספיק לגלח לקה בצרת ונרפא, כך שעומד כעת בפני שני גילוחים, האחד גילוח שלאחר השלמת נזירות כהלכתה, והשני גילוח ראשון של מצורה, מהו שיצא ידי חובתו על ידי שיגלח תגלחת אחת, ועולה לו לכאן ולכאן, ותועיל לו, אין לחובתו בגילוח שמצד מצורה, ואין לחובתו שמצד הנזירות. אמר להן השיב רבי שמעון בן יוחאי לתלמידה, ואינו מגלח, אינו יכול, אלא תחילה יגלח ויתאר מצרתו, ואחר כך יגלח תגלחת הנזיר. אמרו לו תלמידיו, למה? למה לא תעלה לו תגלחת אחת לשניהם? אמר להן השיב להם רבי שמעון בר יוחאי לתלמידיו, אילו הייתה תכלית שני הגילוחים שווה, שכמו שאצל זה המצורע תכלית הגילוח לחזור לגדל שערו לצורך מצווה, וגם אצל זה נזיר טהור הייתה תכלית הגילוח כדי לחזור ולגדל בשנית את שערו לצורך מצווה, וכן אם היו שווים מצד אחר, שכמו שזה הנזיר מגלח כדי להעביר את השיער שגדל אצלו לשם מצווה, ולא כדי לחזור ולגדל שערו בשנית, שהרי מכאן ואילך הוא חוזר להיות כאחד האדם, וגם אצל זה המצורע היה הגילוח כדי להעביר את השיער שגדל, אילו אכן כך היה, יפה אתם אומרים שתעלה לו תגלחת אחת לשני הדברים, שהרי לשניהם סיבה שווה. אבל עכשיו שאין הדבר כך, אלא נזיר טהור מגלח כדי להעביר שערו, ומצורע מגלח כדי לגדל אחר כך את שערו כדי לשוב ולגלחו בשנית, יום לפני הבאת קורבנותיו, אין תגלחת אחת יכולה לעלות לשניהם, אלא עליו לגלח שני גילוחים נפרדים. אומרת הגמרא, עוד שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי, ולא תעלה לו לימי חילותו ותעלה לו לימי סופרו. אכן מטעם זה מובן מדוע הגילוח של אחר נזירות כהלכתה אינו מועיל לתגלחת ראשונה של מצורע. אבל על כל פנים, מדוע לא תועיל לתגלחת שבסיום הנזירות לתגלחת שנייה שמגלח המצורע לימי סופרו, לאחר ספירת שיבת ימי טהרה מהגילוח הראשון שלו, שהרי כעת סיבת הגילוח בשניהם שווה, שזה כדי להעביר את השיער שגדל מצד המצווה. ואמר להם, השיב להם רבי שמעון בן יוחאי לתלמידה, ואילו היה דין שני הגילוחים שווה, שכמו שאצל זה המצורע גילוח שני נעשה לפני זריקת דמים של הקורבנות שמביא, וגם אצל זה הנזיר היה גילוח נעשה לפני זריקת הדמים של הקורבנות שמביא, יפה אתם אומרים, שתעלה לו תגלחת אחת לשני הדברים, שהרי הם שווים גם בדיניהם, אבל עכשיו שאין הדבר כן, אלא תגלחתו השנייה של מצורע נעשית לפני זריקת דמים, כמו שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוקים ת' י', והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו וגומר, ורחץ את בשרו במים ותאר, וביום השמיני ייקח שני כבשים, ואצל נזיר תגלחתו לאחר זריקת דמים, כמו שנאמר בספר במדבר פרק ו' פסוק חי, וגילח הנזיר פתח אוהל מועד את ראש נזרו ולקח את שיער ראש נזרו, ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים, וכיוון שאין סדר תגלחתם שווה, אין תגלחת אחת עולה לשניהם. עוד שאלו תלמידיו של רבי שמעון בן יוחאי, ולא תעלה לו לימי צרתו ונזירותו, אבל תעלה לו לימי צרתו ותומתו. אכן מובן מדוע אינה עולה לו לנזיר תגלחת אחת הן לימי צרתו והן לגמר ימי נזירותו בטהרה, אבל עדיין יש לשאול, ותועיל לו תגלחת אחת לימי צרתו ותומתו, דהיינו למקרה שנטמע הנזיר ונתאר מתומתו לפני שגילח את התגלחת השנייה שחייב במדין מצורע, מדוע לא תעלה תגלחת אחת לשניהם שבשניהם הגילוח הוא קודם זריקת דמים? אמר להם, הישיב להם רבי שמעון בן יוחאי לתלמידה, ואילו היה זה הנזיר שנתאר מתומתו מגלח לפני ביית מים קודם שטבל במים, וזה המצורע גם היה מגלח את התגלחת השנייה לפני ביית מים, אז יפה אתם אומרים שתעלה תגלחת אחת לשניהם, אבל מאחר שאינו כך, אלא נזיר תמה מגלח לאחר ביית מים, שנאמר בספר במדבר פרק ו' פסוק ת' וגילח ראשו ביום טהרתו ביום השביעי יגלחנו, וביום טהרתו משמע לאחר שנתאר במים, ואילו מצורע תגלחתו השנייה לפני ביית מים, כאמור בספר ויקרא פרק י' פסוק ת' והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו ורחץ בשרו במים ותאר, כיוון שאין לשתי התגלחות דין שווה, אינו יכול לגלח תגלחת אחת לשניהם. מביאה הגמרא לשון אחר בדברי רבי שמעון בן יוחאי לבית תלמידיו. כך אמרו לו התלמידים לרבי שמעון בן יוחאי, יפה אמרת, יפה ומובן לנו מה שישבתנו, מדוע שלא תעלה לו לנזיר תגלחת אחת אין לימי סופרו, ושוב ימי סופרו הם שבעת הימים שהמצורע סופרם לאחר התגלחת הראשונה לטהרתו ואחר כך מגלח שנית, וביום השמיני לספירתו מביא קורבנותיו, ואין לגמר ימי נזירותו בתארה, אבל עדיין יש לשאול ותעלה לו תועיל לו תגלחת אחת לימי חילותו ותומתו. אין לצורך התגלחת הראשונה של מצורע, ואין לצורך תגלחת נזיר שנתאר מתומתו, כגון שביום שנרפא מצרתו גם נתאר מתומתו, דכמו שאצל זה המצורע תכלית הגילוח לחזור לגדל שערו לצורך מצווה, וגם אצל זה הנזיר שנתאר תכלית הגילוח לגדלו, כדי לחזור בשנית ולגדל את שערו לצורך מצווה. אמר להם משיב רבי שמעון בן יוחאי לתלמידיו, תחילה אמרתי לכם חילוק במקרה של נזיר טהור והוא גם מצורע, שאין עולה לו תגלחת אחת לשניהם, לפי שזה המצורע תגלחתו הראשונה כדי לגדל שערו, לאחר מכן בשבעת ימי טהרתו, וזה הנזיר הטהור מגלח כדי להעביר שערו. ואם במקרה של נזיר טמא והוא גם מצורע עומד לפני תגלחתו הראשונה ששני התגלחות הם לגדל, טעם אחר יש מדוע אין תגלחת אחת עולה לשני הדברים. לפי שזה המצורע מגלח לפני ביית מים, לפני שטבל במים, שנאמר וגילח את כל שערו ורחץ במים ותאר וישב מחוץ לאוהל שבעת ימים, וזה הנזיר שנתאר מתומתו, תגלחתו לאחר ביית מים, שנאמר וגילח ראשו ביום טהרתו ביום השביעי גלחנו, וביום טהרתו משמע לאחר שנתאר במים, כיוון שאין דיניהם שווים בעניין הזה, אין תגלחת אחת עולה לשניהם יחד. נמצא שקיימים שלושה הבדלים בין שתי הלשונות בגמרא. ללשון הראשון נשאל רבי שמעון בן יוחאי, גם על ההבדל בין נזיר טמא למצורע בתגלחת שנייה. ללשון השני לא נשאל על הדבר הזה. לפי שגם כאן יש את החילוק שכבר נזכר, שנזיר טמא לגדל ומצורע בתגלחת שנייה להעביר. חילוק נוסף, ללשון השני נאמר החילוק של ביית מים להבדיל בין נזיר טמא למצורע בגילוח ראשון, ואילו בלשון הראשון לפי הגרסה בספרים שלפנינו לא נשאלה השאלה הזו. והחילוק השלישי, בלשון הראשון נשאל רשבי על ההבדל שבין נזיר טהור למצורע בתגלחת שנייה, ובלשון השני לא נזכר ששאלו את השאלה הזו. וכן לא החילוק של זריקת דמים שהשיב על השאלה הזו. תני רבי חייא, בברייתא שמבואר בה את האמור לעיל, מדוע לא מספיקה לנזיר תגלחת אחת שתעלה לו הן לחובתו שמצד מצורע והן לחובתו שמצד נזירות? אם היה נזיר שניתר מתומתו והוא מצורע, אין תגלחת אחת עולה לשני החיובים, שכן זה המצורע מגלח את תגלוחתיו לפני ביית מים חיים, קודם שטבל במים, וזה הנזיר שניתר מתומתו מגלח לאחר ביית מים. ואם היה נזיר טהור והוא מצורע, אין עולה תגלחת אחת לשני החיובים מטעם נוסף. כך עולה מחשבון הסוגיה לעיל בדף סמך עמוד ב', שהרי לפי הלשון הראשון שם נאמר החילוק של ביית מים כלפי גילוח שני של מצורע, ולפי הלשון השני נזכר החילוק הזה כלפי גילוח ראשון של מצורע. הרי שחילוק זה שריר וקיים בשתי התגלחות. ועל כוחך שהחילוק מצד זריקת דמים הוא טעם נוסף. אלא ששייך דווקא כלפי תגלחת שנייה של מצורע שבראשונה אין זריקת דמים. שכן, אומרת הגמרא, זה המצורע תגלחתו השנייה היא לפני זריקת דמים קודם שנזרק דם קורבנותיו על גבי המזבח, וזה הנזיר העומד בתארתו מגלח לאחר זריקת דמים, לאחר שנזרק דם קורבנותיו על גבי המזבח. ומחמת חילוקי דינים הללו, אין תגלחת אחת עולה לשניהם יחד. כעת בדף סמך א' עמוד א', שלוש שורות מתחילת הדף, אומרת הגמרא כך, שנינו במשנה שתגלחת הנגע דוחה תגלחת הנזיר בזמן שהוא ודאי, אבל בזמן שהוא ספק, אינו דוחה. מסתפקת הגמרא, האם גילוח השיער בנזיר טמא הוא מעצם המצווה, או שהיא קרה שיוריד את השיער הטמא? באי רמי בר חמה, הסתפק רמי בר חמה, אני ארבע תגלחיות, דקאמר. אילו ארבע תגלחות שמגלח נזיר שנטמא באמת וגם היה מצורע. האם בכולם התגלחת משום מצווה, מעיקר המצווה, או שמה התגלחת השלישית שמשום נזיר טמא, עיקר מצוותה משום מעבורי שיער טומאה, בכדי שיעביר את השיער שהיה עליו בשעת טומאה? אז לפי פשטות הסוגיה, ספיקו של רמי בר חמה הוא על התגלחות האמורות בברית הלל בדף סמ"ח עמוד א', המבארת את דברי המשנה, מדברת במקרה של נזיר שהוא ספק מצורע וספק טממת. אבל התוספות, בדיבור המתחיל אני, כותבים שבמקרה של ספק טמא וספק מצורע, לא שייך להסתפק, משום שבכל תגלחת מן הארבע קיים ספק שמה הוא גילוח משום נזיר טהור, וודאי שמצווה עליו לגלח בתער. ואם כן, מוכרחים לומר שהכוונה למקרה שוודאי נטמא וודאי נהיה מצורע. מבארת הגמרא למאי נפקא מינה, מה החילוק להלכה יוצא מבין צדדי הספק? מבארת הגמרא לאבורי בנשה, האם נזיר טמא יכול לצאת ידי חובת תגלחת בעברת השיער על ידי סם? והתוספות כותבים שאם יעביר את כולו בסם, שוב לא יחזור השיער לגדול, כמו שמבואר במסכת בבא קמא דף פ"ו עמוד א', ונמצא שלא יוכל לגלח את התגלחת השנייה של נזיר טהור. ועל כן ישיר שתי שערות שאותם יגלח במספריים או בתער, כדי שיגדל משהו לקיום מצוות תגלחת בתארה. היא אמרת משום מצווה, אם תאמר שעצם הגילוח הוא מצווה, לעבור בנה שלו, אינו יכול להעביר את השיער על ידי סם, אלא צריך דווקא על ידי תאר, כדין כל גילוח של מצווה. כאמור במסכת נגעים פרק י' משנה ד', והיא אמרת משום עבור השיער תומה, אם תאמר שעיקר המצווה הוא להעביר את השיער התמה, אז אפילו סך ינש ענמי, אז גם אם העביר את השיער על ידי שסך אותו בסם, גם הוא יצא ידי חובתו. הוא הדין על ידי מספריים. מהי? מה ההלכה בספק הזה? פושטת הגמרא את הספק, אמר רב התשמה, בואו שמע ראיה מן הברייתא לאל בדף סמך עמוד א' בעניין נזיר שהתעוררו לו שתי ספקות, ספק תומה וספק צרעת. ושנינו בברייתא, הוא מגלח נזיר זה מספק ארבע תגלחיות כפי שהתבהר לאל. ומבאר רב, האיסה על כדי כך משום מעבורי שיער תומה, אם עולה על דעתך שהגילוח השלישי עיקר מצוותו רק כדי להעביר ממנו את השיער שאתה מה, אם כן אפילו בשלוש מתוך ארבע תגלחות נמי סגי אלי, גם יספיקו לו. דהיינו שתי תגלחות שמצד מצורע ועוד אחת בגמר נזירות טהרה, שזו השלישית שמשום נזיר תמה אין בצורך, שהרי כבר העביר את השיער התמה בתגלחות המצורע, שקדמו, ואין העברה זו גרועה יותר מהעברה שעל ידי סם. מזו שאמרה הברייתא שמגלח ארבע תגלחיות, שמע מינה מוכח ממנה, שגם בנזיר תמה הגילוח הוא משום מצווה, מעיקר המצווה, שמע מינה ראיה שעושים זאת משום עיקר המצווה, ולא משום להעביר את השיער התמה. אדרן הלך שני נזירים, אדרן הלך שני נזירים, אדרן הלך שני נזירים בלי נדר, סיימנו בסייעתא דשמיא את הפרק השמיני ממסכת נזיר, פרק שמסתיים בדף סמך א' עמוד א', ומיד מיד אנו הולכים מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק התשיעי והאחרון של מסכת נזיר, פרק שתחילתו בדף סמך א' עמוד א'. המשנה הראשונה של הפרק עוסקת בנזירותם של עובדי כוכבים, עבדים ונשים והחילוקים ביניהם. עובדי כוכבים אינם יכולים לקבל על עצמם נזירות. נשים ועבדים יכולים לקבל נזירות, אלא שאדון רשאי לכפות על עבדו שלא לקיימה, והבעל יכול להפר לאשתו. וכך אומרת המשנה פותחת את הפרק התשיעי והאחרון של מסכת נזיר בדף סמך א' עמוד א'. הקוטים, העובדי כוכבים, אין להם נזירות. לא שייך בהם נזירות, ואף אם קיבלו על עצמם נזירות, היא אינה חלה ומותרים לשתות יין ולהתאמל למיתים, ואף אם נהגו נזירות כדין, אין מקבלים מהם קורבנות נזירות. בדפוסים הישנים ובמשניות, הגרסה כאן היא, הגויים אין להם נזירות. וכן הוא להלכה, שאפילו אינם עובדי כוכבים, אין להם נזירות, כמו שמבואר ברמב״ם, בהלכות נזירות פרק ב' הלכת את זין. והקוטים שנכתב פה אינו אלא מחמת הצנזור. דין נוסף אומר את המשנה, נשים ועבדים כנעניים. והסוגיה שלנו עוסקת בעבד כנעני שצריך בו פסוק מיוחד שהוא בפרשת נזירות, אבל עבד עברי הוא ככל ישראל ואין צורך בלימוד מיוחד שיכול לקבל על עצמו נזירות. אם כן, נשים ועבדים כנעניים יש להם נזירות, כלולים הם בפרשת נזירות, ויכולים לקבל על עצמם נזירות שלא לשתות יין ושלא להתאמה למיתים, ואחר השלמת נזירותם צריכים להביא קורבן ככל נזיר. אישה נזכרת במפורש בפרשת נזירות, נאמר בה, איש או אישה כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר. עבדים נדרשו מהמילים ואמרת עליהם, כמו שמבואר לכמן בגמרא. מבארת המשנה את ההבדל בנזירותו של עבד לנזירותה של אישה. ישנו חומר בנזירות של נשים מבעבדים. ישנם דברים שנזירות של נשים חמורה יותר מנזירות של עבדים, שהוא האדון כופה את עבדו שקיבל על עצמו נזירות לשתות יין, משום שהעבד משועבד לאדונו. ואין העבד יכול לקיים את נזירותו, אלא ברשות האדון. ורבינו אברהם מנהר מפרש בשם רשי שהכפייה היא בשני אופנים. מתחילה כופה אותו שלא יוכל לקבל נזירות, ואם קיבל כופה אותו שלא יקיימנה. מה שאין כן בהפרה לאשתו שאינו יכול להפר לנדרים קודם שנדרה, כמו שמבואר לילה בדף י' ב' עמוד ב'. ואחר שנדרה עם שמה וקיים לה שוב אינו יכול להפר ואינו רשאי לכפותה לשתות יין. ממשיכה המשנה ואומרת, ואילו הבעל אינו כופה את אשתו לשתות יין, אלא אם נזירה היא אסורה היא לשתות יין. אמנם רשאי הבעל להפר לה את נזירותה, ואז לא תהיה נזירה כלל ותהיה מותרת לשתות יין, אבל כל עוד לא הפר לה, אינו רשאי לכפותה לשתות יין. והחילוק במשנתנו בין כפייה להפרה, שכפייה היינו שהנזירות במקומה עומדת, אלא שהאדון רשאי לכפות משום שעבדות קודמת לנזירות ואין בכוח העבד לקבל על עצמו דבר שיפגע בעבדותו, הפרה היא הפקעת קבלת הנזירות והנזירות בתהילה. ולכמן בדף סמך ב' עמוד ב' מבואר במשנה שיש גם חומרה הפוכה, שאין בכוח האדון להפר את נזירות עבדו ולבטלה משום שהפרה היא רק בין אב לביתו ובין בעל לאשתו, ואינו יכול אלא לכפותו שלא לקיים. וכאן מבואר שאינו יכול לכפות את אשתו שלא לקיים את קבלתה ולהפר לה, הוא רשאי. זוהי המשנה הראשונה של הפרק התשיעי ממסכת נזיר, בדף סמך א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את מקור הדין ששנינו במשנה. קטני שנינו במשנה, הקוטים אין להם נזירות, אין להם אפשרות לקבל נזירות. מבררת הגמרא מינה אני מילי, מניין לומדים שאין לעובדי כוכבים נזירות, והרי הם יכולים לנדור כישראל, ונזירות גם היא נדר. והדבר הזה נדרש מפסוק שעובדי כוכבים נודרים נדרים ונדבות כישראל, וביארו התוספות בדיבור המתחיל מינה אני מילי, שנזירות גם היא נדר, ולולי הדרשה היינו סוברים שהגויים יכולים גם לקבל נזירות. מבארת הגמרא שמצינו ברייתא שדורשת כך מפסוק. דתנו רבנן. שאנו חכמים בברייתא שמופיעה במסכת מנחות דף עין ג' עמוד ב'. נאמר בתחילת פרשת נזירות ספר במדבר פרק ו' פסוק ב' דבר אל בני ישראל. הרי שפרשה זו נאמרה לבני ישראל דווקא ולא לעובדי כוכבים. והרי שאין לעובדי כוכבים נזירות. המשך הפסוק הוא ואמרת עליהם. והרי כבר נאמר דבר אל בני ישראל. מה צורך יש לומר ואמרת עליהם? אלא יש כאן איתור לשון ולומדים ממנו לרבות את העבדים. שלא רק בני ישראל יכולים לקבל על עצמם נזירות, אלא אפילו עבדים כנעניים שאינם ישראלים גמורים, אלא חייבים במצוות כאישה בלבד, יכולים לקבל על עצמם נזירות. הרי שיש כאן לימוד מלשון הפסוק, שאין נזירות לעובדי כוכבים, ויש גם איתור בפסוק המלמד שיש נזירות לעבדים, ונשים נזכרו בפסוק במפורש, ואין צורך בלימוד. מקשה הגמרא, למה לקרא? מדוע יש צורך באיתור ללמוד ממנו שיש נזירות לעבדים? אמרת, הרי אמרת שכל מצווה שהאישה חייבת בה, עבד חייב בה. וזהו כלל בכל מקום שעבדים חייבים במצוות כנשים, ולמדו זאת מגזירה שווה. נאמר לגבי אישה בספר דברים פרק כ"ד פסוק א', וכתב לה ספר כריתות, ונאמר לגבי שפחה או חופשה לא ניתן לה, בספר ויקרא פרק כ"ט פסוק כ', דרשו חכמים במסכת חגיגה דף ד' עמוד א', גזירה שווה לה, שכל מצווה שהאישה חייבת בה, עבד גם חייב בה. ואם כן, מדוע לעניין נזירות הוצרכו לפסוק מיוחד ללמד שיש לעבדים נזירות ולא הסתפקו בכלל הרגיל שכשם שיש לאישה נזירות, כך יש לעבד נזירות? מדרץ את הגמרא, אמר רבא, שייני אחא, שונה הדבר לגבי נזירות, אמר קרא בפרשת נדרים, ספר במדבר, פרק ל' פסוק ג', לאסור איסר על נפשו. הרי שהפסוק עוסק במי שנפשו קנויה לו ובכוחו לאסור איסר על נפשו. לומדים מפסוק זה שיצא עבד שאין נפשו קנויה לו, כיוון שהוא ברשות אדונו ונפשו קנויה לאדונו, והואיל ואין נפשו קנויה לו, ואינו יכול לאסור איסר על נפשו, ואם נדר נדרו בטל, ואין רבו צריך לכפותו על ביטול הנדר, כיוון שהנדר לא חל כלל, אימה, דלגבי נזיר נמי לו, שמה גם לגבי נזירות, יהיה אותו דין שאינו יכול לקבל על עצמו נזירות, משום שאין נפשו של העבד קנויה לו. לפיכך כמה שמלן, לכן משמעים לנו דרשה מיוחדת, שעבד יכול לקבל על עצמו נזירות, אף על פי שנפשו קנויה לאדונו. ולולי שהייתה לזה דרשה מיוחדת, לא היינו לומדים מהגזירה שווה של לה, שעבד יכול לקבל על עצמו נזירות, כיוון שמצינו חילוק בין עבד לאישה לגבי נדרים. אישה יכולה לנדור, כיוון שנפשה אינה קנויה לבעלה, ועבד אינו יכול לנדור, כיוון שנפשו קנויה לאדונו. לכן יש צורך בדרשה מיוחדת שעבד יכול לקבל על עצמו נזירות. ממשיכה הגמרא לברר את הלימודים שמצינו בברייתא הזו. אמר מר אמר החכם, נאמר בפסוק דבר אל בני ישראל ודרשו בברייתא ליל, שדווקא לבני ישראל נאמרה הפרשה הזו ולא לעובדי כוכבים. מקשה הגמרא, וכי כל איך דכתיב בפסוק, כל מקום שנאמר בפסוק ישראל אנו לומדים כך, דווקא בני ישראל שייכים בפרשה הזו, אבל עובדי כוכבים לגמרי לא? ואגבי ערכין, והרי לגבי פרשת הערכין שמצינו, שאין ממעטים את העובדי כוכבים לגמרי. דכתיב נאמר בפרשת הערכין בספר ויקרא פרק זך פסוק ב', דבר אל בני ישראל. ותניה, ושנינו בברייתא במסכת הערכין דף ה' עמוד ב', שיש לדייק מלשון הפסוק שדווקא בני ישראל מעריכין, דהיינו מקבלים על עצמם להביא ולהקדיש את ערכם או את ערכו של אחר, ואין העובדי כוכבים מעריכין, אינם יכולים לקבל על עצמם להביא ערך, אף שיכולים לנדור ולהתנדב. כמבואר לאיל, שלומדים זאת מהפסוק איש איש, וכיוון שהם יכולים לנדור ולהתנדב, היה אפשר לטעות שיכולים גם להעריך, שהרי ערכין הוקשו לנדרים. כאמור בפסוק יפלי נדר בערכך, לכן יש צורך במיעוט. ודנה הברייתא יכול לא יהיו עובדי כוכבים נערכין, שמה אין להם ערך כלל, וגם בני ישראל שיכולים לקבל על עצמם להביא ערך של אדם אחר, מכל מקום לא יוכלו לקבל על עצמם להביא את ערכו של פלוני כאשר הוא עובד כוכבים, אלא רק את ערכם שלהם עצמם או את ערכו של ישראל אחר. ושיבה הברייתא תלמוד לומר, לכן אמר בפסוק דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם איש, כי יפלי נדר בערכך נפשות להשם. לכך נאמר בפסוק של ערכין את המילה איש, ללמד ולרבות שגם עובד כוכבים שאינו יכול להעריך, דהיינו לקבל על עצמו להביא ערך, מכל מקום אפשר להעריך בו. דהיינו שישראל המעריך יכול לקבל על עצמו להביא את ערכו של עובד כוכבים. והערכה זאת תחול שיהיה חייב להביא כך. דהיינו שיש ערך לעובד כוכבים, אלא שהם אינם יכולים להעריך. נמצא שאף שנאמר בפסוק בני ישראל ומיעטנו שעובדי כוכבים אינם מעריכים, מכל מקום מהמילה איש למדנו לרבות שעובדי כוכבים נערכים. ואם כן, מדוע לגבי נזירות לא נאמר גם כך? שאומנם יש למעט מהמילים בני ישראל שעובדי כוכבים אינם יכולים לקבל נזירות ולהביא קורבן כישראל. ומכל מקום יש ללמוד לרבות מהמילה איש, שאם קיבלו העובדי כוכבים נזירות, תחול נזירותם ויהיו אסורים לשתות יין ולהתאמה למתים, אף שלא יוכלו להביא קורבן. את תרץ את הגמרא שייני אחא שונה הדבר לגבי נזירות דאמר קרא נאמר בפסוק על הנזיר לאביו ולאמו לא יטמע. יש ללמוד שהפרשה עוסקת במי שיש לו אב. יצא עובד כוכבים שאין לו אב ולא שייך בו את הציווי הזה שלא יטמע לאביו ולאמו. כיוון שלא שייך בו את הציווי הזה על כוכחה שאינו יכול לקבל על עצמו נזירות בכלל, גם לא לגבי טומאה ושתיית יין. אם כן, אי אפשר לרבות מהמילה איש שנזירותו תחול לגבי טומאה ושתיית יין, אף שאינו מביא קורבן. ואילו הראש מפרש את מסקנת הגמרא, שהגמרא סוברת שאי אפשר ללמוד כלום מהפסוק לאביו ולאמו לבד, רק אחרי שנאמר בני ישראל ולא עובדי כוכבים, ונאמר גם איש, היה אפשר לרבות ממנו עובד כוכבים, לכן יש צורך של המיעוט לאביו ולאמו לומר שאין לרבות מהמילה איש כלום לגבי עובד כוכבים, אלא דווקא ישראל שיש לו אב ולא עובד כוכבים, שאין לו אב. שואלת הגמרא למאי, לגבי מה נחשב העובד כוכבים כמי שאין לו אב? אילי, מה לעניין ירושה, הוא נחשב כמי שאין לו אב, משום שסתם מקום שנאמר בו אב זה לגבי ירושה, וזה בא לומר שקרוי אביו לעניין זה שהוא יורש אותו. אני אשאל אותך, ואמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יוחנן, הרי רבי חייא בר אבין אמר בשמו של רבי יוחנן במסכת קידושין דף חי עמוד א', עובד כוכבים יורש את אביו, דבר תורה, מדאורייתא שנאמר בספר דברים פרק ב' פסוק ה', כי ירושה לעשיו נתתי את הר שעיר, כלומר שניתן הר שעיר לעשיו על מנת שיוכל להורישו, הלאה, שהרי אין כוונת הפסוק שעשיו קיבל זאת בירושה. אם כן, יש כאן כפילות לשון שלא היה צריך לומר, אלא או לעשיו נתתי ולא להזכיר את המילה ירושה כלל, או שיומר ירושה לעשיו ואין צריך לומר נתתי. על כוחך כוונת הפסוק היא שניתן לו הר שעיר במתנה על מנת שיוכל להורישו לבניו. הנה מוכח שיש ירושה לעובד כוכבים, ויש לו אב לגבי ירושה. ואם כן, לא לגבי ירושה נקרא עובד כוכבים שאין לו אב. אם כן, יש לברר לגבי מה הוא כן נחשב שאין לו אב. מתרץ את הגמרא אלא דורשים את הפסוק שאין הנזירות נוהגת, אלא במי שמוזער על כיבוד אביו. והיינו ישראל, יצא עובד כוכבים שאינו מוזער על כיבוד אב, ולפיכך אינו כלול בפרשת נזירות. בקשה הגמרא, מי כתיב כבד אביך גבי נזיר? הרי לא נאמרו בפרשת נזירות דיני כיבוד אב שנתלה את זה בזה, ונאמר שדווקא מי שמוזער על כיבוד אב יכול לקבל על עצמו נזירות, אלא רק נזכר בפרשת נזירות שאינו מתאמה לאביו ולאמו, ואם כן מדוע שנלמד מכך חילוק בין ישראל לעובד כוכבים. ולמרות שגם דיני ירושה לא נזכרו בפרשת נזיר, מכל מקום, סתם מקום שנזכר בו אב זה לגבי ירושה. לכן סברה הגמרא בתחילה לבאר שפרשת נזיר אינה אמורה אלא במי שיש לו אב לגבי ירושה, ולא במי שאין לו אב לגבי ירושה. אבל אין סברה לומר שנזירות תהיה תלויה במי שמוזר על כיבוד אב, כיוון שאין משמעות בפסוק של לאביו ולאמו לא יתמש, הדבר תלוי בכיבוד אב. וכן לא נאמר כבד את אביך בפרשת נזירות, אז מדוע לא יוכל העובד כוכבים שאינו מצווה על כיבוד אב, מדוע שהוא לא יוכל להיות נזיר? מתרץ את הגמרא אלא אמר קרא, נאמר בפסוק בפרשת נזיר לאביו ולאמו לא יתמה, שאין הנזיר רשאי להתמה אפילו לאביו ולאמו. ויש ללמוד מהפסוק הזה, שהפרשה עוסקת במי שיש לו תומה, והיינו ישראל ששייכת בו תומה וטהרה, ולא בעובד כוכבים. יצא עובד כוכבים שאין לו תומה, שאפילו נגע באמת אינו נתמה בכך, אינו מטמא אדם וכלים שיגע בהם, וכיוון שנאמר בפרשה שהנזיר מצווה לא להתאמה לאביו ולאמו, הרי מוכח שאין הפרשה עוסקת על בני ישראל ששייכת בהם טומאה ולא בעובד כוכבים שאינו יכול להתאמה. רואי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים את לימוד הדף ה-60 ממסכת נזיר, הלאו דף סמך, עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, כיצד אותר זה שספק מצורע בקודשים והרי צריך להביא אשם? שאלה שנייה, נזיר שוודאי היה מצורע אבל ספק טמא לנפש, אחר כמה זמן יכול לאכול בקודשים ומתי מותר מנזירותו? שאלה שלישית, נזיר שספק מצורע ובוודאי טמא לנפש, אחר כמה זמן יכול לאכול בקודשים ומתי מותר מנזירותו? שאלה רביעית, האם יכולה תגלחת המצורע להועיל כתגלחת נזיר טמא ומדוע? שאלה חמישית, האם יכולה תגלחת המצורע להועיל כתגלחת נזיר טהור ומדוע? השאלה השישית והאחרונה על דף סמך, האם תגלחת נזיר טמא מצווה היא? ומהי הנפקא מינה בזה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, ח' במרחשוון תשע"ו, אנחנו חותמים את השיעור לא לפני שנשוב ולומר לכם את הבשורה הטובה הבאה. בעזרת השם יתברך ובישועתו, בפרשת וייצא, ח' ט' בכסלו תשע"ו, נקיים את שבת הדף היומי, שבת אחים גם יחד, של לומדי הדף היומי כאן ברדיו קול חי. כל מי שחפץ להתענג יחד איתנו בשבת פרשת וייצא, ישריין לעצמו את השבת הזאת, שבת הדף היומי ברדיו קול חי, שבת אחים גם יחד. הפרטים בעזרת השם יבואו בהמשך. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי ט' בחשוון תשע"ו, ונלמד את דף סמך א' ממסכת נזיר. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה להכיר לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילה דמיתא וממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעיה, כל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.